כל חי אונליין 93fm.co.il
רפואים לניאדו מעייני הישועה. הקמתי חטיבה חרדית בהסתדרות, עזרתי לעיריית בני ברק, אני מארגן עכשיו את משגיחי הכשרות, ובסוף שס באים ודורשים עוד ועוד משרות. לשאלה במי יתמכו עובדי עיריית בני ברק אמר, מישהו במגזר החרדי מטעה אתכם, עובדי עיריית בני ברק איתי, עובדי המועצות הדתיות איתי, כל עובד דתי יודע מה עשיתי למענו. אני רגוע כי מתוך 6,000 ועדי עובדים בישראל, 5,900 יצביעו לי, דברי ניסן קורן בריאיון לאבי ממרן במהדורה המרכזית. בלשכת ראש הממשלה אומרים כי הדברים שפורסמו ברשת פוקס לפיהן נתניהו ביקש לעכב את העברת השגרירות האמריקנית לירושלים הם שקר. בלשכה פרסמו תמליל מתוך סיכום ארוחת הצהריים בבית הלבן והנכתב כי ראש הממשלה נשאל על השגרירות והסביר שהדבר לא יגרום לשפיכות דמים באזור כמו שמפחידים את הנשיא טראמפ. כמו כן בשיחת הכנה עם היועץ לביטחון לאומי הסביר נתניהו כי העברת השגרירות תשדר את המסר שאנחנו בירושלים כדי להישאר. העברת השגרירות הכריח את הצד השני להתמודד עם השקר שהם בונים שלישראל אין קשר עם ירושלים ויגרום להם להבין שישראל תישאר תמיד בירושלים ובירתה תהיה ירושלים לנצח. בתוך כך שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן הגיע ארצה ומחר הוא יגיש את כתב האמנה שלו לנשיא ריבלין ויחל רשמית בתפקידו. הוועדה לזכויות הילד קיבלה היום נתונים לפיהם בישראל חיים כיום עשרות אלפי ילדים שאינם בפיקוח הרשויות והודיע כי נדרש תיאום מיוחד של משרדי ממשלה בכדי למנוע מקרים קיצוניים של הזנחה וסיכון ילדים. הוועדה התכנסה בעקבות המקרה החריג שנחשף בשבוע שעבר בחדרה של נער כבן 14 שהוחזק בתנאים מיוחדים בביתו והוריו שנעצרו לחקירה ושוחררו סיפרו כי רצו להגן על ילדם וכי בשל חוסר תיאום בין משרדי ממשלה שונים הוא לא נרשם שנים רבות לאף מסגרת חינוכית. מפכ"ל המשטרה אלשיך העביר הנחיה חדשה לפיה המשטרה לא תאפשר לקיים הפגנות מול בתי נבחרי ציבור המשתייכים למשרדי ממשלה או בשירות המדינה. הוראת המפכ"ל פורסמה בעקבות פסיקת בג"ץ שאינה מתירה הפגנות מול בתיהם של המשתייכים למשרד ממשלתי או ציבורי. שני בני אדם, גבר ואישה בשנות ה-50 לחייהם, נמצאו היום ללא רוח חיים כתוצאה מדליקה שפרצה בדירת מגורים בערד. כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ' מוסר כי נסיבות הדליקה נחקרות. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם שר להגנת הסביבה, שר זאב אלקין, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
גם השר לענייני ירושלים, השגרירות האמריקנית נמצאת ככה במרכז השיח הישראלי, לקראת ביקורו של הנשיא אובמה, הנשיא טראמפ, סליחה. אנחנו שומעים עכשיו, שמענו גם היום את אמירתו של ראש הממשלה בסיעת הליכוד בעניין הזה, אבל גם אתה מותח ביקורת על שר בנט, ואני רוצה לשאול אותך אם שתי המפלגות בעד העברת השגרירות לירושלים. אולי דווקא השיח הזה בין המפלגות, זה מה שימנע את העברת השגרירות.
אני לא חושב שהוויכוח זה מה שימנע, אבל אני חושב שבאמת חבל שהמאמצים מושקעים בפוליטיקה ולא במאבק לנסות להביא לעברת השגרירות, למרות שזה ברור שזה מאבק שבסוף הוא לא תלוי בנו, אלא ההחלטה האמריקאית.
כשאנחנו מדברים כאן, גם בסיעת הליכוד, ראש הממשלה אומר את עמדתו בעניין הזה, זה לא מעמיד את הנשיא טראמפ ככה במצב לא נעים? זה ככה שם אותו בשביל פינה?
מצוין. אני חושב שתפקידנו בסופו של דבר לדאוג לאינטרס הישראלי, לא לדאוג לנעימות של נשיא טראמפ. ואם האינטרס ישראלי אומר שצריך לנסות להפעיל לחץ כדי בכל זאת לקדם את העברת השגרירות, אם זה אפשרי, אז צריך להפעיל לחץ. אני רוצה להביא לך דוגמה אחרת, מצוינת דווקא, מתחברת לטראמפ. ההסכם עם איראן, נושא הרבה יותר כבד משמעותי שהיה על סדר היום. אם אתה זוכר, רבים וטובים אמרו אז שראש ממשלה מקדים, שהוא צריך להוריד את הראש, שכבר יש הסכם, אין על מה להיאבק, למה למצוא לארצות הברית ולנאום בקונגרס נגד הסכם שכבר נחתם, הרכבת יצא מהתחנה, צריך לקבל את ההסכם ולברך את נשיא אובמה, כי אחרת ייפגעו יחסינו עם ארצות הברית ולא נקבל סיוע צבאי ויהיה פה אסון. עכשיו בואו נמדוד את זה. ראש הממשלה לא פחד, וניסה להפעיל לחץ במגרש הביתי של נשיא אמריקאי, כולל נאום בקונגרס. ומה התוצאה? התוצאה היא, קודם כל, היחסים ארצות הברית לא נפגעו, ונחתם הסכם סיוע ביטחוני חסר תקדים הכי גבוה שהיה בכל השנים האלה. ולאחר מכן, כשנבחר הממשל החדש, הוא מדבר על ההסכם עם איראן כמעט באותם מושגים כמו שראש הממשלה דיבר. עכשיו תגיד לי, האם היה סיכוי שמדינת ישראל הייתה תומכת בהסכם הזה, שאז הרפובליקנים היו ממשיכים להתנגד לו, וטראמפ היה מגיע לשלטון והיה אומר, צריך לשקול מחדש את ההסכם? אז זו דוגמה קלאסית לזה שכשהפעלנו לחץ,
אתה אומר שהלחץ עוזר. עכשיו,
אגב, לא תמיד, אין פה 100% של תוצאה, גם אז בהתחלה הוא לא עזר, אבל הנה הגיעו ימים שכנראה שהוא כן עוזר. נכון, גם כאן, אם אנחנו רוצים שהשגרירות מתישהו תעבור, אם לא נראה שזה חשוב לנו, אז זה בטח לא יקרה.
מה אמר נפתלי בנט, שר חינוך, שככה גרם לך, שר אלקין, לומר שהוא תמיד צריך להיבדל איכשהו? הוא מנסה כל הזמן להיבדל מאיתנו, זאת המשימה שלו, פחות או יותר במילים הללו, אתה מתבטא.
לא, אני חושב שזה תיאור נכון של המצב הפוליטי, הרי אני לא תקפתי את שר בנט, לא חושב שהוא אגב, שהוא עשה פה משהו שלא צפוי שיקרה. אנחנו שתי מפלגות פוליטיות, יושבים באותה ממשלה, נאבקים על אותו קהל בוחרים, והסברתי את זה היום בתוכנית הרדיו, שמשם כנראה לקחת את הציטוט. וככאלה, בסופו של דבר ברור שלנו יש יתרון, כי אנחנו מפלגה שהיא בסוף בניצחון שלה ובהצלחה שלה, תלויה הצלחה של כל הגוש של המחנה הלאומי. אם נפתלי בנט יקבל יותר מנדט והשמאל יגיע לשלטון, עדיין הוא יישאר באופוזיציה.
אבל כשנפתלי בנט אומר שראש הממשל...
ולכן הבוחר באופן טבעי, אם הוא חושב שההבדל הוא לא גדול, הוא יעדיף להצביע לליכוד שהימין יהיה בשלטון. וזה אתגר גדול פוליטי בשביל נפתלי, הרי ברור שהוא לא ירצה להפיל קואליציה של ימין, גם בוחר שלו לא יסלח לו על זה, אז הדרך היחידה שלו זה להישאר בממשלה, ולנסות כל רגע לשכנע את הבוחרים שלו, שיש הבדל גדול באמת בין בית יהודי לליכוד, ובשביל זה הוא חייב להיבדל. עכשיו זה מייצר בעיות בעבודה מסוכרנת של הממשלה, כי בדרך כלל אחריות היא קולקטיבית, לא משנה מה כל אחד מאיתנו חושב, על החלטה כזאת או אחרת, ומה הוא אמר בדיון לפני ההחלטה, אבל ברגע שהתקבלה ההחלטה, כולנו נושאים בתוצאות. ואני חושב שלפעמים נפתלי קצת מגזים ברצון הפוליטי הזה, שהוא לגיטימי והוא כמעט הכרחי להיבדל מהליכוד, על חשבון, הגזמה פה היא על חשבון האחריות הקולקטיבית כשאתה יושב בממשלה, שהיא מחייבת את כולם, אם זה לא מתאים. אז אתה יודע, אתה
חושב שניסו
קווים אדומים, אתה עוזב את הממשלה.
לעלות שוב ושוב את נושא נאום בר אילן, ואת האמירה ההיא של נתניהו, שתי מדינות, בנט משתדל לעלות את הנושא הזה בכל הזדמנות שרק אפשר.
אגב, זה נושא שבאמת לגביו יש הבדל בין בית יהודי לבין חלקים מהליכוד, אגב לא כל הליכוד, גם בליכוד יש רבים כמוני שמתנגדים לשתי מדינות לא פחות מנפתלי.
אז הנה,
אגב,
זה לא ניסיון להיבדל, זה באמת ההבדל. הנה נקודה שבה אתה יכול לראות הבדל.
אז אני אומר, ליכוד הוא מפלגה שבה מצד אחד נמצאים רבים שמתנגדים לשתי מדינות, בדיוק כמו נפתלי לא פחות ממנו, והרבים האלה אולי אפילו הרוב, אני לא יודע להגיד לך, אבל זה קרוב ל-50% בוודאי, יכול להיות שזה אפילו הרוב, בשיאה זה בטח הרוב. ונמצאים בליכוד גם אנשים שבאופן עקרוני מוכנים ללכת על הקמת מדינה פלסטינית, אבל בוודאי שלא בגבולות 67, אבל בוודאי בתנאים ביטחוניים מאוד מחמירים, שזה מה שקרוי מדינה מינוס, זה לא מדינה באמת, ובוודאי בלי חלוקת ירושלים ועוד כל מיני דברים. עכשיו, גם אלה וגם אלה יודעים לחיות ביחד באותה מפלגה, למה? כי בשונה מהבית היהודי, לליכוד הצביע כל ישראלי רביעי, כן, 30 מנדטים מתוך 120, המשמעות של זה שגם בציבור הישראלי יש כאלה ויש כאלה, ושניהם רואים בליכוד את הבית שלהם ואת הייצוג הפוליטי שלהם, כי בסופו של דבר יש מחנה משותף שמחבר את כולנו, והוא מאוד פשוט. השאלה המעשית שמדינה צריכה לענות עליה, כי זה הדרישה היחידה של פלסטיני וגם של העולם במידה רבה, זה גבולות ששמישהו חלוקת ירושלים. ולזה כולנו אומרים לא.
לסיום, ככה שאלה כללית, גם כשר לענייני ירושלים וחבר קבינט, ופעם ראשונה שנשיא ארצות הברית מכהן מגיע לבקר בכותל, להתפלל בכותל המערבי, ומיד ככה אחרי שהוא נבחר, ביקור בישראל, באמת מרגש ויפה, מראה על היחס שלו לישראל. אני רוצה לשאול אותך עכשיו כישראלי, מה הכי חשוב לך שהוא יראה כאן?
אני חושב שהדבר הכי חשוב אני חושב שהכי חשוב לי שהוא יראה מציאות, כי לפעמים יש הרבה אשליות ביחס למזרח התיכון, יש הרבה אשליות ביחס למה שקורה כאן, וזה מאוד מסוכן במזרח התיכון, ובוודאי בהקשר שלנו, של ישראל חשוב.
ולכן מה? שיראה שמה? שיש פה חיים כרגיל? שיש פה מה?
שמצד אחד יראה פה שיש פה חיים כרגיל, לא צריך להציל אותנו, כן, לפעמים ככה העולם אומר, צריך להציל את ישראל מעצמה, היא חיה בתנאים בלתי אפשריים, לכן צריך ללכת לוויתורים כדי שיהיה שלום ושקט. והמציאות שלנו מוכיחה שדווקא כשמנסים להשליט עלינו שלום, יש פה הרבה יותר קורבנות. אז כדאי לראות מהי מציאות כשאנחנו מנהלים את ענייננו ולא משליטים עלינו משהו, שזה בהחלט לא רע יחסית לכל סטנדרט מערבי, זה דבר אחד. ודבר שני, כדאי גם לראות מה שקורה אצל שכנינו. אני תרשה לי להביא לך רק דוגמה קצרה. כולנו במוצאי שבת, ככה כשהפעלנו טלפונים והסתכלנו חדשות, בוודאי שמנו לב לתוצאות הבחירות. אתה יודע, אנחנו מוכרים לבחירות. ואני מתכוון לבחירות של היועץ הפלסטיני, בבחירות מוניציפליות, שככה משום מה עברו בשקט תקשורתי, כי כנראה שרוב התקשורת לא מעוניינת לדבר על משמעות של התוצאות האלה. ואני אקח רק עיר אחת, אחת מהערים הפלסטיניות הגדולות ביותר, חברון, אחת מהחשובות ביותר. נבחר שם ראש עיר חדש, קוראים לראש עיר הזה תייסיר אבו סננה. הוותיקים שבין המאזינים שלנו אולי אפילו זוכרים את השם. זה היה אחד מהמחבלים המפורסמים של הפיגוע הקשה בבית הדסה בשנות ה-80, שנרצחו בו 6 ישראלים, מתוכם 2 אגב אזרחים אמריקאים, בסגריים פלשת שלום לנשיא טראמפ.
אבו סננה זה שם שליווה אותנו באינטיפאדה השנייה הרבה מאוד.
נכון.
בהקשר הזה של חברון, וזה מראה באמת על ההקצנה, ואתה אומר, זה מה שטראמפ צריך לראות.
אבל אגב, הוא לא נבחר כמועמד חמאס, הוא מועמד עצמי, הוא נבחר כמועמד פתח באופן רשמי, כאשר לאורך כל קמפיין הבחירות, בעמוד הפייסבוק שלו, בכל מקום, פתח והוא אישית, התפארו במעשה שלו.
טוב.
תגיד לי, תנועה פוליטית ששמה רוצח מחבל להיות אחד מהמנהיגים הפוליטיים שלה, ומתפארת במעשה הטרוריסטי שלו, היא באמת מחפשת שלום איתנו? טוב, אני חושב שהתשובה ברורה.
התשובה ברורה והאמירה הזו
וזה
ברורה.
וזה מזרח תיכון שאני הייתי שמח אם נשיא טראמפ
שם אליו לב. כן. נקווה שבין שיירות השרד והמאבטחים הרבים הוא יצליח לראות משהו, אבל עוד מעט נדבר עם לשכת העיתונות ונשאל אותם אם אולי הם יקרינו לו איזה משהו ככה בדרך, כדי שהוא כן יתאם קצת מישראל. השר זאב אלקין, תודה רבה לך.
תודה רבה,
ערב טוב, שלום לך ניצן חן.
שלום, ערב טוב אבי, מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, יושב ראש לשכת העיתונות בתפקידך כמי שהולך לסקר את בואו של הנשיא האמריקני טראמפ, מאתגר, מעניין, איך זה? איך להיערך?
כן, למרות שכבר עברתי בארבע שנים האחרונות מאז שאני מכהן בתפקיד עוד 2 אירועים גדולים כמו ביקור אובמה או ביקור האפיפיור, אבל כעת נראה שזה באמת התעניינות שעולה משמעותית ביחס לביקורים הקודמים, כי בעצם זה ביקור ראשון שלו מאז שהוא נבחר, מאז שהוא יוצא מוושינגטון לביקור מעבר לארצות הברית, ובאים איתו פמליה של מאות עיתונאים זרים מכל העולם.
וגם זה ככה מאוד מאוד חשוב, כל מילה, כל ניואנס, כל דבר שצריך להיות מתועד, הרי אתם הכלי היחיד שבאמצעותו אזרחי העולם ידעו מה קרה שם באמת ליד ראש הממשלה, בארוחת הערב, ליד אבני הכותל, במצדה, שם איפה שהוא אמור לשאת נאום, ומה, אתם הולכים לחסות כל פרם?
בגדול כן, אנחנו נארגן, מדינת ישראל בעצם תספק לתקשורת בארץ ובעולם, שידורים חיים מכל האירועים האלה, כמובן ללא תשלום, כאשר בעצם כל עיתונאי יוכל להיבחר, לבחור אפליקציה מטעם לעם ולהתחבר בשידור חי, תהיה לו סוג של ניידת פרטית שלו, וככה התמונה תהיה נקייה, כולל הכותל, כולל מצדה, בתוך תקווה שגם השידורים יהיו טובים.
ומה? מי שירצה לשאול שאלה באמצע שהוא צופה בנאום?
אני לא חושב שיהיה טוב, למהר מסיבת עיתונאים קצרה בירושלים אחרי ארוחת הערב או לפני ארוחת הערב המיוחדת במונו הרשמי של ראש הממשלה, אני לא חושב שעיתונאים יוכלו לשאול שאלות, אבל הם בהחלט יוכלו לסקר את הביקור החשוב הזה, ללוות, להתלוות לפסגת מצדה, לכותל, לכנסיית הקבר, קבלת פנים רשמית בנתב"ג.
מה אוף דה רקורד? רק פגישות בארבע עיניים?
לא, יש גם בקין דיוויד פגישה של הפמליה שלו, אתה יודע שהוא מגיע עם שר ההגנה ועם שר החוץ, מזכיר המדינה, גם עם ביתו ועם בעלה היועץ הבכיר שהוא קושנר, אבל בהחלט גולת הכותרת של הביקור זה היה הנאום המדיני שהוא יישא על פסגת מצדה, ופה בעצם האמריקאים שמים את כל כובד משקלם, זו גולת הכותרת, ונערכים, אנחנו נערכנו במצדה.
מה אתה אומר על, מה אתה אומר על בחירת הלוקיישן? מצדה?
כן, זה לא פעם ראשונה, אבי, אני חושב שנשיאים רפובליקנים מאוד אוהבים את מצדה, מסדה באנגלית, וגם בוש האבא היה פה וגם קלינטון. זה מבצע לוגיסטי לא פשוט, זה כולל להעלאה של עשרות טונות של ציוד תקשורת ברחבל, כי אי אפשר להישדר משם במיידת שידור. יהיה מעניין, אתה מוזמן.
בהחלט. ניצן חן, שתעברו את זה בשלום, יושב ראש לשכת העיתונות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת, נשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
נולדתי באורוגוואי, לזן אצילי ומשובח של אנגוס. נשמתי אוויר הרים צלול, לאסתי דשא ירוק וטרי.
נתח מגיש לכם נתחי בשר איכותיים מאורוגוואי. מעגלים רכים של זני בקר מובחרים, המבטיחים איכות וטעם בכל ארוחה. בהשגחת בדץ מהדרין של הרב רובין. מהיום קונים רק נתח.
תנו לנתח לדבר.
השנה עולים למירון בשיא הכשרות ובשיא המקצועיות, חדש ובלעדי בהדרן, מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג, רק ב-390 שקלים בלבד. שמעת נכון, רק 390 שקלים בלבד, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. שימו ווייז, סעו לשלום והתקבלו תפילותיכם לרצון, כוכבית 3230.
שבועות שחיכיתם, והנה הוא חוזר לאור הביקוש. רשת נאמן חוזרת עם יום מחירות מיוחד לכבוד שבועות. מאות מוצרים עד 70% הנחה. לדוגמה, סט הגשה מזכוכית לעוגה 7 חלקים רק 29.90 שקלים במקום 100. תבנית אפייה 26 סנטימטר מסיליקון רק 49.90 שקלים במקום 110. סוטאז' 28 סנטימטר מכסה זכוכית רק 99.90 שקלים במקום 300. זוג תבניות זכוכית לתנור, רק 29.90 שקלים במקום 95. שבועות, עם מבצעים חגיגים, רק ברשת נאמן.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון, המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
סיגנר, חוסכים לכם זמן וכסף. 20 דקות והמשקף מוכן. סיגנר, הרב שח 3 בני ברק מול איצקוביץ'. סיגנר, טוב לראות אותך.
יצחקי חמוד, החולצה כמעט לבנה שלך מגוהצת.
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
מבצע באופטיקה אלברין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלברין, ימים אחרונים, מהרו שלא תפספסו.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
חייבת לקחת ברזל? את לא חייבת לסבול מתופעות הלוואי. אל תתפשרי, הכירי את ברזל קומפורט של אלטמן. פטנט חדשני לספיגת ברזל ונוח לעיכול. מגיע בצורת אבקה טעימה כשרה למהדרין. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מה עושים עם מחירי הנדלן? איך נקנה דירה לילדים? כל מה שחסכנו לא מספיק. לנו יש תשובות מעולות להשקעות נדלן בארץ ובחול. כאן אבי עידן, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולהשקיע עם ביטחון. תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-9222.
מלא לי בקשה פול.
פול מה?
פול ווליום.
סונול מיוזיק ואתר קולות מציגים סונול להיט אחד, אוסף להיטים עכשווי רק ב-9.90. ייכנסו עוד היום לאחד מחנויות סונול בתחנות שומרות שבת המשתתפות במבצע ותתחילו לשיר דורי מיפה סונול. עד גמר המלאי כפוף לתקנון.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ולקראת הביקור שמדינת ישראל נערכת אליו כל כך, הביקור של טראמפ הראשון, ביקור שלו מחוץ לארצות הברית, בישראל ובירושלים ובכותל, הרבה מאוד הערכות, אבל כמו ששמענו קודם, גם מניצן חן, גם מהשר אלקין, ממתינים לנאום שלו במצדה, מקום ככה אידיאלי שלא פעם ראשונה נשיא אמריקני נואם בו, נאום מדיני מרכזי שעיני העולם נשואות לשם, והמקום הזה נבחר מכל כך הרבה סיבות, למרות הקשיים שיש להפיק אירוע כזה במקום כזה. בואו נשמע קצת על המאמצים שעושים לקראת הרגע הדרמטי הזה. שלום למנהל הגן הלאומי מצדה, איתן קמפנבל, שלום.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב. בעצם זה מתקן שנמצא עם גישה באמצעות רחבל, טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה, כל התנאים הכי קשים להפיק כזה אירוע, ואיך בכל זאת?
תשמע, זה מאתגר, מאתגר את כולם, כל מי שמעורב בעניין, כמו שאמרת, גם מבחינת טמפרטורה, גם מבחינת התנאים. מצדה היא לא ליד ירושלים ולא ליד תל אביב, כולם צריכים לעשות מאמץ להגיע לכאן. משתמשים ברכבל, יש הרבה מאוד הכנות, זה סיור מסוג אחר קצת, זה לא יהיה בדיוק סיור היסטורי ארכיאולוגי, כמו שציינת, זה באמת יותר בעניין של לתת נאום. יש פה איזה מסר כנראה שמחכה לנו, ואנחנו בהתלהבות, אנחנו שמחים לעבוד במה ראויה למעמד שכזה.
איתן, כמה מקומות ישיבה אתם מכינים שם למעלה?
תראו, הצפי, כמו שאני מבין כרגע, וכל עוד מתפשל, יהיו משהו כמו 300 אורחים שיוזמנו לשמוע את הנאום במקום. אבל הוא יצא בשידור ישיר.
כשאנחנו מדברים על 300 איש, כמובן אלו רק מצמרת המדינה והממשל הישראלי והאמריקני, האזרחים היחידים שיהיו שם זה אתם. כן, בעצם...
עכשיו, חיילי המקום.
כן, כשאתה מתכנן את המסלול שטראמפ יעשה שם, ואתה יודע שכל דקה הוא בא בעצם להכיר את ישראל, ויש לך כך משמעות, מה הוא ישמע ומה יראה, האם אתה כאזרח מנסה ככה לייעץ או לתת אפילו אלמנטים אישיים מההיכרות האישית שלך עם המקום, ולא רק להישמע לתכתיבי הממשלה או מארגני הטקס?
לא, לא, יש הרבה משמעות לכולם. כמו שאתה מכיר את סיפור מצדה, הוא עדיין רלוונטי. אנשים, אנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים, כל הזמן מגלים. השנה החלו חפירות חדשות, אחרי 50 שנה שכמעט לא חפרו. ולכן כל הנושא סביב מצדה הוא דינמי. ואנחנו ננסה לשתף, אני חושב שמראה עיניים, אין כמו אותו. כשאתה עולה להר מצדה ומסתכל החוצה למקום הנמוך ביותר בעולם, בקעת ים המלח, זה מרשים לפני עצמו.
ראית עשרות ומאות אנשים מהעולם שהגיעו לראות את המקום הזה, וראית גם את התחושות שלהם בתום הביקור, ואני שואל אותך, איך הם יוצאים אחרי ביקור כזה עם הבנה ואמפתיה יותר כלפי העם היהודי או כלפי מדינת ישראל?
תראה, זה סיפור שגורם לחשיבה. אני רואה אנשים שיוצאים נפעמים. אין מישהו שיוצא מההר מאוכזב. הוא נחשף. מה הוא הבין בביקור הראשון? אני אומר לך מהסתכלות של 40 ומשהו שנה שאני כאן, שאני עדיין נלהב ולומד ומרגש אותי בכל יום בדברים מחדש. אז זה כל מבקר. אם הוא יותר קשור או פחות קשור, זה סיפור שהוא הולך נגד הטבע האנושי מצד אחד, מצד שני הוא מחייב אותך לחשוב בעומק על דברים שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, החופש, החירות, שאנחנו מסתובבים והולכים וחוזרים, מה קורה מחר בבוקר שזה, אם זה יילקח ממך?
כן. שנית מצדה לא תיפול, המשפט שנכתב בדם סביב המקום הזה, בהחלט. ואני מודה לך על הדברים, נאחל לכם בהצלחה ונעקוב, בהחלט חשוב מאוד ועבודה מאתגרת מאוד. אני מודה לך על הדברים, איתן קמפנבל, מנהל הגן הלאומי מצדה.
תודה.
ערב טוב. מעניין, בסוף שלומה של המלכות, נושא מאוד חשוב, גם בזווית ההלכתית היהודית, צריך לזכור לארח כראוי את הנשיא המעצמה הגדולה בעולם. ראינו בעבר את גדולי הדורות, מתכוון גדולי ישראל, יוצאים מכליהם ומגדרם לקראת פגישות עם נשיאים וראשי אומות העולם, והנושא הזה חשוב מכל היבט אפשרי, כדי שהנאום הזה והביקור הזה יהיו מוצלחים לנו כעם יהודי, ואחר כך כמובן כמדינת ישראל וכאזרחים שגרים כאן. חבר הכנסת דוד אמסלם, שלום, ערב טוב לך.
טוב לך אבי ולמאזינים.
יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, תכה מאון לאון, אנחנו מדברים על מירון ואנחנו מדברים על ביקור טראמפ ועל הבחירות להסתדרות, אבל איתך אנחנו צריכים לדבר על היום יום, על מה שקורה איתנו ככה בחיים ובשגרה, על הילדים, על החינוך, על הקייטנות, על הסכומים שההורים מוצאים, ואתה נכנס ככה לפעילות נמרצת בעניין הזה. אני שומע על שתי הצעות חוק שונות שאתה מנסה לקדם, אחת בנושא הקייטנות והשנייה בנושא המוכר שאינו רשמי. אז אני נותן לך את המיקרופון כדי להציג את התהליך שאתה מנסה עכשיו להעביר.
בוא נתחיל בקייטנות. הקייטנות זה סיפור שאני כבר מתעסק איתו למעלה לדעתי כמעט שנתיים, מאז שהגעתי לכנסת. ולא יכול להיות, לא יעלה על הדעת שהורים ישלמו את הסכומים שהם משלמים היום. וממוצע שבדקתי, קייטנות עולות בין 1,400 ל-2,500 שקלים לילד אחד. זה מחשב משפחה 3-4 ילדים, נפרדת כמעט מ-8,000 עד 10,000 שקלים, על לא עוול בכפה כמעט. וזה לא הגיוני, ומדובר על קייטנות שמתבצעות במבנים הציבוריים, תבין, זה לא איזה מישהו באופן פרטי עשה אצלו בחצר. לכן זה סיפור שהתחלנו איתו לפני שנתיים, והיום ברוך השם הבאנו אותו לכלל סיום, לפחות בנושא של הוועדה. אנחנו סיימנו היום להכין אותו לקריאה שנייה ושלישית.
איזה הבטחה אתה נותן להורים הרבים שמאזינים לך עכשיו לקראת החופש הגדול שאוטוטו מגיע? האם תהיה בשורה עד אז?
תראה, זה הסיפור הפיצור של הסיפור שלנו. תראה, בגדול אנחנו הזדרנו את הנושא הזה במובן זה שלשר הפנים יש את הסמכות היום להתערב ולקבוע את מחירי הקייטנות, גם לקבוע את הסל וגם את המחיר. לא ילאה אתכם, אבל אנחנו באמת היה דיון היום ממצא, ארוך, קשה, אבל בסופו של דבר פתרנו גם את הסיפור של הקייטנות. מי שרוצה לעשות קייטנות מובחרות שישלם את מה שישלם, אבל לכל אחד במדינת ישראל יהיה את האופציה לשלוח את הילד שלו לקייטנה בסיסית, מה שנקרא עם סל בסיס שאנחנו קובעים אותו, שבערך היום העלות שלו, אני אדבר איתך מבחינת העלות לקייטנה, זה סביבות ה-850 שקלים,
שזו קייטנה עירונית כזו, נכון? עירונית, זאת
הגדרה. אנחנו מדברים על קייטנות עירוניות.
כן, כן.
עכשיו, מה שקרה זה, היות ויש כאן ועדה מייעצת לשר וכו', לא באמת, בגלל שזה עניין של פיקוח על המחירים, ולכן אני לא רוצה להעלות את הציבור. בסופו של דבר, בא שר הפנים ואמר היום, תקשיבו, באמצעות בא כוחו המנכ״ל, יש לי שבועיים, זה, הרשויות כבר יצאו לביצוע, כבר יש להם ספקים, יש להם פה, יש להם שם, אני בשבועיים לא מסוגל לתת את המענה של הפיקוח על המחירים. אני לא יכול לבנות צד, וגם לבנות מערך מפקח וכו'. אז לכן כרגע אני הבנתי שכנראה את בהיבט הזה, את מבחינת החוק, את השנה הזאת פגששנו, אנחנו מסיימים את החקיקה, אני מסיים את החקיקה תוך שבועיים, שבוע וחצי, כבר אם ככה. רציתי להעלות את זה היום לכנסת, וגם את כל המאמצים שזה יעלה היום, אבל להיות בעצם שר הפנים טען שהוא לא מסוגל, אז לא היה טעם כרגע להעלות את זה היום, אז אמרנו נעלה את זה שבוע הבא. אבל בכל מקרה אני רוצה לשבת עם שר הפנים לגבי השנה ולהגיד לו שאנחנו רוצה להוציא מכתב לכל ראשי הרשויות, אנחנו בשלטון המקומי והוא עצמו, בגלל שאני מניח שיש יש לו עליהם עוד מנופים אחרים, על מנת שלא שהעיריות יגבו מחיר הוגן ושלא יעשו על הציבור בנושא הקטן הרווחים.
אוקיי, אמירה חשובה. מעניין לראות איך באמת הדבר הזה יתנהל בפועל, האם כל הרשויות המקומיות יסכימו לקבל עליהם את המרות הזו, או שנראה חריגות כמו בתחומים אחרים, שיש למשרד הפנים סמכות, ובסוף יש רשויות מקומיות שעושות מה שהן רוצות. ובעניין הזה חשוב גם שמאזינים ידווחו לאחראים, לנוגעים בדבר, על רשות מקומית שלא תשמע בסוף להוראות הכלליות של משרד הפנים בנושא הקייטנות.
זה בוודאי.
בוא נעבור אל המוכר שאינו רשמי. זה סיפור עגום, אפליה של הרבה מאוד שנים, אבל האפליה הזו ככל שעובר הזמן הולכת והפער מתרחב ומתרחב. יש כאן קבוצה של בתי ספר שפשוט נתונה ללחץ כלכלי אדיר מדי חודש בחודשו, ואתה נכנס לסיפור הזה, ואני רוצה קודם כל לפתוח בשאלה מה הרציונל, מה בסוף אתה רוצה שיקרה? האם בית ספר מוכר שאינו רשמי יקבל 100% מהתקציב מהמדינה כמו בית ספר ממלכתי? לשם אתה מכוון?
תראה, מה שמפריע לי כרגע, המצב כיום שמפריע לי, זה כזה דבר. יש מה שנקרא מוכר שאינו רשמי, חלק ממנו וחלק גדול מאוד ממנו מתוקצב ברמה של 70-80% או 100%, אני לא יודע כמה, וחלק לא, על אותו מוכר שאינו רשמי. חלק מתוקצב לכאורה 70%, שהבנתי שבפועל מקבלים 40%. אני רוצה לומר לך משהו ברמה האישית שלי. יש פה שתי בעיות שאני רוצה לקדם אותה. כרגע אני רוצה לקדם את הבעיה, ילד שלומד, אני אתן לך דוגמה, ילד שלומד, נניח בחיידר של גור, אז הוא יקבל הכל מלא, אבל בחיידר של ויז'ניץ לא. אז קודם, מה ההבדל? קודם כל לא הצלחתי להבין מה ההבדל.
כן,
זה שזה התקבל בהסכמים מהעבר, כל מיני חלטורות, לא מעניין. את הילד בוודאי זה לא מעניין, בגלל שהוא צריך לדעת האם הוא מקבל חימום, האם הוא מקבל סנדוויץ', האם הוא מקבל מורה. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני יש לי כתפיסת עולם בעיה עם זה שמדינת ישראל כופה על את כל הסוגיית הליבה ומתנה את זה גם בתקציבים. אבל זו סוגיה אחרת, הרבה יותר בעייתית.
עובדה אבל, כשהיא ממנה את הבתי ספר המוכרים שאינם רשמיים של הנוצרים, היא לא כפתה שום דבר. הם שבתו חודש-חודשיים, בגלל שלא מדובר בכמות גדולה של בתי ספר, הם קיבלו 50 מיליון שקלים, מענק מהמדינה, והשיחה עם חבר הכנסת אמסלם התנתקה, אז אנחנו נחייג אליו שוב, נדבר איתו מיד, גם על האפליה הזו, תקציב שהוא עבר לבתי הספר הנוצרים שנמצאים בדיוק באותו מעמד כמו המוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי. ומלבד העניין הזה, גם האפליה הקשה לגבי שעות עזר שניתנות לבתי ספר, המוכר שאינו רשמי פתאום לא מקבל, ולא רק שהוא לא מקבל, גם מה שהוא קיבל עד עכשיו מקוצצים ממנו באופן דרסטי. למור, אם המדינה הצהירה בעבר שבית ספר מוכר שאינו רשמי מקבל 75% מתקציב של בית ספר ממלכתי, לא כמו מוסדות הפטור שאמורים לקבל 55%, שגם שם זה לא בדיוק, היום מקבלים בסביבות ה-30% ו-40% מתוך ה-75% הללו, שזה באמת מצב נורא. חבר הכנסת אמסלם, אנחנו שוב כאן, ואני בדיוק ככה שאלתי אותך על התקציב המיוחד שהוא עבר לנוצרים. שם המדינה ידעה.
בדיוק, עכשיו אבסורד. אבסורד שהנוצרים נכנסו לאותה קטגוריה. הם עשו איזה שביטה. העבירו להם אז כמה עשרות מיליונים. לכן, אני עשיתי שני דברים. אחד, ביקשתי לקבוע עם שר האוצר, גם דיברתי איתו. וביקשתי שהאנשים שמטפלים בעניין יבואו עם כל החומר ויסבירו לו מה שנקרא ברחל ביתך הקטנה בממת. דבר שני, אנחנו במקביל הגשנו חקיקה על מנת להשוות את העניינים האלה, לפחות שבמוכר שאינו רשמי כולם יהיו אותו דבר. ואחרי זה נראה איך אנחנו מתקדמים קדימה.
כן, אנחנו ידענו עד היום על התנגדות אדירה של משרד האוצר לעניין הזה, כמה וכמה חברי כנסת העלו את זה בעבר.
מה הצביעות? למה? מה הצביעות? אני אתן לך דוגמה, אני אסביר לך מה הסיפור כאן. הרי מה טוב למשרד האוצר? הרי יש חוק חינוך חובה. משרד האוצר אומר, תקשיבו, אם כולם ילמדו ליבה, אז אנחנו מתקצבים בוודאי, אי אפשר אחר, זה החוק. אז מה יקרה מחר אם כולם ילמדו ליבה? אז הם ימצאו את הכסף, נכון? Okay. אז אם ככה סיפרו לא הכסף, אלא עיקרון לכאורה של הליבה. אז לכן, אתה לא יכול לאחוז את המקל משתי הקצוות ולומר, רבותיי, אין לי כסף, הרי אתם חייבים לשים כסף בצד לטובת העניין הזה. בכל מקרה.
כן. אתה יודע מה זה מזכיר לי? עוד אפליה קשה ונורא, שגם אם תטפל בה, אז אתה בכלל משחק אותה בעניין הזה, חבר הכנסת אמסלם, וזה אפליית בתי הספר של החינוך המיוחד. החרדים... על פני הממלכתיים, אתה מבין מה אני אומר? עזוב לימודי ליבת. תלמידים שלא יודעים לקרוא א', כי הם בעלי צרכים מיוחדים לצערנו, הם לא בעניין של לימודי ליבה. אבל ההגדרה שלהם, בתי ספר חרדים, אתה רואה שם לאורך כל הדרך, שעתי, תקציב הצוות, בניינים, כל מה שאתה רק מקבל בבית ספר ממלכתי לחינוך מיוחד, תחתוך ב-50% מופנה לילדים החרדים, ואני שואל, מה זה משנה? ילד עם תסמונת דאון, זה משנה מאיזה מגזר הוא? ילד אוטיסט, זה משנה אם הוא חילוני, דתי, איזה כיפה יש לו על הראש? זה אחד מהעוולות שאין להם היגיון. כי פה לא שייך לימודי ליבה. איזה לימודי ליבה יש בבית ספר, בתפקוד נמוך, שיושבים שם ילדים שמנסים רק ללמד אותם איך לשתות כוס מים?
אני מסכים איתך ב-100%. אני להפך, אני חושב שדווקא בילדים האלה אנחנו צריכים לנהוג בהרבה יותר רגישות ובהרבה יותר חמלה ובצדק. אני מסכים איתך ב-100%, אני לא מכיר את הנושא, אבל אם תגלגל אותו לפתחי, אחרי שאני אסיים את הסיפור הזה אני אכנס גם לזה, בגלל שזה יותר חמור. מה שאתה תיארת עכשיו זה הרבה יותר חמור.
כן.
אני אשמח להיכנס לפרטים, אם אתה תדאג שמישהו יגיע אליי.
אני תוך כדי שמדבר איתך כך, כותב לי כאן אחד ממנהלי בתי הספר חינוך המיוחד, שהוא ייצור איתך קשר לפגישה בעניין הזה, שורה של אפליה. וזה גם כן...
אני אכנס לזה במקביל, דרך אגב, זה אפילו לא סותר. אני חושב שזה הרבה יותר חמור מאשר את הצעת חוק שהגשתי. כפי שאתה אומר, כאן מדובר באלה, זה לא משנה איזה זרם, ואין פה ליבה ואין פה שיבה. יש פה... סתם איזה מישהו שרוצה לחסוך כמה
לירות
דווקא לילדים האלה.
חבר הכנסת דוד אמסלם, אנחנו במוצאי ל"ג בעומר, אז אנחנו אומרים קול לחי. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם
ולילה
טוב.
ערב טוב. עכשיו לבחירות להסתדרות המורים. לא ההסתדרות, ההסתדרות זה שבוע הבא. יש הסתדרות המורים בישראל, שמחר הולכים לבחירות על תפקיד ראש ההסתדרות, ויש סיעות בתוך ההסתדרות. מי ייצג את המורים בישראל? בתוך הגוף הגדול של ההסתדרות הכללית, ושלום לגלי ניצן, ערב טוב.
שלום, שלום אבי, מה שלומך?
אנחנו ברוך השם, אנחנו קצת מנסים להבין מה זאת הסתדרות המורים ומה תפקידה אז, ולמה זה חשוב.
אז באמת חשוב לי מאוד מאוד שבמיוחד המורים הדתיים ועובדי ההוראה בכלל, כי זה גם מנהלים, גם גננות, גם מפקחים, יבינו באמת מה המשמעות ולמה חשוב באמת לבחור, בסיעה ד' זה הסיעה הדתית, ארגון המורים הדתיים, זה סיעה שקיימת 70 שנה. אני אסביר בכלליות על הסתדרות המורים. הסתדרות המורים, אפשר לדמיין את זה כמו כנסת, שבה בעצם יש סיעות, כל מיני סיעות. סיעה, למשל, אמי, זה סיעה שמייצגת כמו הליכוד בעבודה ביחד במקרה שלנו. אחרי זה יש לנו...
כלומר יש סיעות שמייצגות גופים בתוך, בתוך המורים בישראל, ואני רוצה לשאול, כשאני שאלתי למה, כי מה, יש פה הבדלים אידיאולוגיים? מה, יש פה נושאים פוליטיים, מדיניים? בסוף מדובר בעובדי הוראה. אז על מה המחלוקת? כלומר, למה לבחור בכם ולא במישהו אחר?
שאלה מאוד טובה. אז קודם כל, כמורים דתיים ועובדי הוראה דתיים, יש לנו את הדברים המיוחדים שלנו. בוא נתחיל למשל עם צומות. או למשל אחד הדברים שארגון המורים נלחם עליהם והצליח, זה רבני בתי ספר. הרבה מהרבנים בעצם למדו השכלה גבוהה, זאת אומרת למדו בישיבה גבוהה.
כן.
והמדינה לא הכירה בזה, סליחה, זה לא נקרא לימודים גבוהים מבחינתם, זה לא תואר ראשון, שני, שלישי. אז מבחינה כספית, המשכורת שלהם הייתה נמוכה. כשבא ארגון מורים דתי שנלחם למען הדתי,
ובעצם ישבו את מעמדם של הרבנים בוגרי הישיבות לתארים אקדמיים.
בדיוק, זה דוגמה, שעת תפילה למשל בבוקר, אנשים באים להתפלל בבוקר המורים, אז זה לא היה נקרא שעת עבודה. עוד פעם, שזה משמעות, אם אנחנו צריכים לבוא בשבע בבוקר, כל בוקר, כל בוקר, יש לזה משמעות כספית. ועוד מאוד, זה למשל הבדלים של מורים דתיים, למה צריך לבדוק, בגלל זה צריך לבחור במפלגה שתומכת בדעה שלך ויודעת להילחם.
אז יש מפלגה אחת שמייצגת את המורים הדתיים, או שגם אצל המורים יש פילוג בתוך המחנה הדתי?
תראה, ארגון המורים הדתיים הוא העשייה היחידה שהיא 100% דתיים למען דתיים. יש סיעות אחרות שבהן יש מטבס מאוד מאוד קטן של דתיים, אבל המשמעות והכוח של סיעה מאוחדת דתית, דרך אגב כולם תומכים בנו, אם זה חברי כנסת, אם שרים, אם זה הרב אמר הראשון לציון, ועוד ועוד רבנים שתומכים בנו, פשוט בגלל העובדה שאנחנו גוש חוסם, כשאנחנו חזקים, אתה יודע, אז הקול שלנו נשמע. ובגלל זה אנחנו נלחמים על הבית, נלחמים. עכשיו בבחירות, נלחמים למען
הזכויות. אוקיי, אז הנה הפנייה שלכם עכשיו באמצעותנו למורים, למורות, לגננות, לכל מי שבעצם יש לו זכות הצבעה להצביע על עשייה הדתית. אגב, איך עושים את זה? איך זה עובד? זה כמו בבחירות שאנחנו
מכירים? מחר, ב-16 במאי, קצת מורכב הבחירות למורים, כי בעצם צריכים גם לעבוד. מה שקורה שיש לנו קלפיות ניידות ונייחות שעוברות מבית ספר לבית ספר, מגן לגן, ובעצם כל המורים נקראים להצביע. זה ממש ייפתח על הבוקר, חלק בקלפיות ייפתחו ממש בשבע בבוקר בבית הספר, וחלק בכל מיני שעות. הכל מפורסם באתר של הסתדרות המורים, אפשר שם לראות את כל הזמני בחירה והקלפיות שמגיעות אליכם. וזהו, האמת שאתה יודע, עובדי ההוראה בשורה התחתונה, מי שיוביל את הסתדרות המורים, זה עשייה שתצליח להביא אחרי הרבה קולות, והיא תצליח לבחור בעצם לעשות קואליציה. והמורים שלנו, להם טוב, לילדים שלנו טוב, זה השורה התחתונה.
אוקיי, הכל כמו בחירות רגילות, חוץ מחלוקת תיקים ו... ומשרות אחרי הבחירות וקואליציה ואופוזיציה, זה גם כן, זה קיים, מעניין.
כן, בכל, כמו בכל דבר, אבל ארגון המורים הדתיים בעיקר דואג למשל לנופשים שהכשרות שלהם תהיה מתאימה לעובדי ההוראה הדתית.
כן, בקיצור, בכל מקום שיש כאלו. צורך להילחם בו ולהיאבק בו, ואכן יפה. אז הנה הדברים כאמור לנציגי המורים שמשתתפים מחר בבחירות. אני מודה לך על הדברים, גלי ניצן, נציגת
הסיעה
הדתית בהסתדרות המורים בישראל. תודה רבה. ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
מבצע באופטיקה אלתרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלתרין, ימים אחרונים, מהרו שלא תפספסו.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
המשרד לשוויון חברתי גאה להציג נופש כשר למהדרין בירושלים, מכף עד כף ב' באייר תשע"ז, לאזרחים ותיקים ולאזרחיות ותיקות. 3 ימים בבית מלון בכשרות מהודרת ומיוחדת עבור אורחי האירוע, סיור בעיר, פעילויות והרצאות. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840. שלישי בשלייקס פלוס, הפלוס של השבוע.
בכל מקרה חירום רפואי צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
יש אנשים שחולמים על ים המלח כנופש חווייתי ומרגוע לנפש. ויש לא מעט אנשים שעבורם ים המלח הוא קץ לאיסורים. בשורה לחולי פסוריאזיס. אגודת שמש ומגן לחולי פסוריאזיס מזמינה אתכם לנופש בריאות. 10 לילות במלון רויאל עם כל הפינוקים בחשרות מעודרת. ועכשיו בהחזר של קופות החולים לזכאים. כ"ב בתמוז עד ב' באב. חייגו עוד היום. כוכבית 2673. מספר המקומות מוגבל. כוכבית 2673.
תשמע. אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
הם מחייכים ברמזור, מחייכים בתור למכולת, הם מחייכים אפילו בדרך לרופא. כשמכבי שוב מובילה עם 93% חברים מרוצים, לא פלא שהחברים שלנו לא מפסיקים לחייך. סקר לאומי עבור משרד הבריאות בדק ומצא. מכבי מובילה עם 93% חברים מרוצים. הצטרפו גם אתם לשירותי הבריאות הטובים בישראל ותתחילו לחייך. יש קופות חולים ויש מכבי.
טעם של אגס מתקתק ועלי מרווה מרעננים. טעם של מנגו עסיסי וקמומיל מרענן. חדש, פיוסטי הרבל, משקה תה קר במתיקות מעודנת בשני טעמים נפלאים. מנגו קמומיל ואגס מרווה, בחשרות הרב לנדה שליטה. פיוסטי, יש טעם להתרענן.
רשת מחסני חשמל מכריזה על הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל בקניון מבשרת החדש. רק מחר, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות על כל החנות. לדוגמה, מקרר אלקטרה ב-880 שקלים, קומקום ב-29 שקלים, מסגן רק ב-990 שקלים, מכונת כביסה בוש ב-1490 שקלים, מכונת גילוח פיליפס ב-149 שקלים, וגם ספינר מתנה על כל קנייה, ועוד המון מבצעים מטורפים שיינתנו במיוחד לרגל הפתיחה מחר. במחסני חשמל בקניון מבשרת החדש.
אוטוטו וזה נגמר, ימים אחרונים, אל תחמיצו. מהרו להשתתף במחירה הסינית הגדולה של איחוד הצלה ותזכו להגשים חלום ולהציל חיים. 1-2 חייגו עכשיו כוכבית 5935, כוכבית 5935.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו על נושא שכבר עסקנו בו קודם, אבל קצת ניכנס אולי לאובי הפרטים בסוגיית העתירה לבגץ נגד חוק מס דירה שלישית, בעקבות הודעת השופטים למדינה על כך שנשאלת המדינה האם בכוונתה לדון מחדש, להחזיר את החוק חזרה לוועדת הכספים שוב. ובעניין הזה אנחנו פונים אל צבי טסלר. שלום לך צבי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, יחד איתך נמצא על הקו צבי קווטינסקי, שלום לך.
צחי קווטינסקי.
צחי, שלום לך.
ערב
צחי.
טוב.
האותר, אתה גם כן מהאותרים נגד חוק דירה שלישית, אפילו היית האותר הראשי, הייתי אומר, כשאתה מזהה, קודם כל כתבנו צבי טסלר, צבי, כשאנחנו מזהים שאלה כזו של בגץ, בעצם בגץ מכוון אותנו לנקודת התורפה בעתירה הזו.
נכון, נקודת התורפה היא אותה הצבעה בעייתית, שאפילו היועץ המשפטי לכנסת מודע שהיא בעייתית, ולכן למעשה ההחלטה הזו של בגץ להציע למדינה להחזיר את זה לאותו דין בוועדה, יש לא מעט חלק ליועץ המשפטי של הכנסת, שהוא בעצמו בבגץ אמר שהוא לא מרוצה בהחלטה, ושהוא מצפה שבגץ ייתן איזשהו פסק דין, שיהיה איזשהו קו גבול ברור לחברי הכנסת, אבל הוא לא זה שמחליט, אלא בסופו של דבר המדינה, הוא רק מייעץ, הוא לא זה שמחליט עבור המדינה, והממשלה מודיעה למעשה את ההחלטה שעליה מחליט כחלון, לדרוש מבגץ שלא להתערב בכלל. זאת אומרת, הבגץ אמר שזו אחת החלופות, להחזיר לוועדת הכספים, או לבטל לחלוטין את החוק, שזו גם אופציה שמונחת על השולחן, והמדינה בעצם אומרת, אנחנו לא מוכנים לשום פשרה בעניין הזה, אנחנו רוצים הכל או כלום. יש שיגידו אולי שככה בעצם הפוך על הפוך, רוצה בעצם במקום שהוא אומר הכל או כלום, הוא מכוון לכלום, זה לא מה שהוא אומר בפועל. בפועל הוא ממש מתאמץ, מנסה לשכנע את בג"ץ, למה לא לבטל את החוק?
זו כבר פרשנות, אבל בוא ננסה להבין עכשיו בעקבות האמירה הזו של השופטים, מה קורה הלאה, ואני פה חוזר אליך צחי, אתם שומעים את השופטים שואלים את השאלה הזו את המדינה ומבינים לאן הם חותרים, אתם רצים למה שקרה באותו לילה בוועדת הכספים, ומה אתם מגלים?
תראה, א', אנחנו בטוחים שבעצם בית המשפט רוצה לעשות איזה משהו שלא יהיה בגדר תקדים או לא יהיה פעולה חמורה של ביטול חוק. למעשה הם אומרים לכחלון, בוא תיקח צעד אחד אחורה, בוא ניתן צ'אנס להחזיר את זה לשולחן חזרה, בעצם במילים אחרות זה בוא נבטל את החוק. ואנחנו מבינים, הרי לנו יש טענות נוספות, לא רק על החקיקה, אלא גם על מהות החוק, אבל אנחנו לא נדון בזה, בגלל ששם באמת לא דנו בזה. אנחנו מבינים עכשיו היטב, שלמעשה היום כחלון לא מוכן שזה יחזור לחקיקה. הוא יודע שאם זה יחזור לחקיקה, הוא ייפול, זה לא ילך לו, אין לו את אותו כוח בכנסת, הוא רואה עוד פעם מה קורה ומה אומר ביטן ומה אומרים שרי, חברי כנסת אחרים, וברור לו שזה לא יעבור, ולדעתנו, וחד משמעית כל העותרים, ברור לנו שכחלון היום מעדיף שהחוק ייפול בבית המשפט על בסיס של חקיקה, זאת אומרת שהוא לא יגיד, שיבוא ויגיד, הרעיון שלי היה טוב, אבל הדרך שמישהו עשה את זה, מישהו חטא בדרך, ואנחנו כבר ראינו שהוא מאשים אנשים בדרך, וזה נפל על הדרך, לא על החוק, והחוק כלומר, עדיין
כלומר
היה
כלומר, להפיל
טוב.
את הסיפור על הקטע המנהלתי, התקנון אם נרצה, ולא על המהות, להישאר, כלומר, מבחינת המהות שאומרת, מס הדירה השלישית יוביל להוזלת הדירות. עכשיו, בעתירה שאתם עותרים לבגץ, מה אתם טוענים? אתם טוענים שההליך נעשה שלא כחוק? או על עצם הרעיון, אתם קוראים תיגר בכלל הרעיון ואומרים, זה לא רק שיפתור, לא יפתור את מצוקת הדיור, אלא זה מקשה על אזרחים רבים בישראל.
תראה, אנחנו בעצם, הרי ארבע עתירות, במיוחד אני אדבר על העתירה שלנו, הרי העתירה שלנו הראשונה, ובעצם העתירה היא על שמי, העתירה שלנו בעצם עוסקת בשני הנושאים, עוסקת גם בדרך של החקיקה, שאנחנו אומרים שיש שם פסול רציני, ועל זה בעצם מתנהל כל הדיון, שהשופטים החליטו, ואמרה את זה השופטת חיות כבר בדיון הראשון, אנחנו לא הולכים לדון במהות, אנחנו הולכים לדון רק בדרך, ואנחנו אומרים במפורש, היה פה מכתף, אנשים לא היו יכולים ללמוד את זה, אנחנו ראינו איך השופט הנדל תקף את זה, אמר את זה, כאילו, תחשבו, אמר להם ששמו משהו בשפה זרה, ואנשים לא יכלו להספיק לקרוא את זה. אנחנו, מי שראה פעם איך מוגש חוק, הוא יודע שבמיוחד שיש גם תיקון שלו, שזה בשפה כל כך קשה, זה מוגש, צריכים לקרוא גם את החוק עצמו, וגם את הפרשנות, וגם את התוספות, זה עבודה קשה, וזה לא משהו שעושים בעניין של שעה, אחרי שלילה שלם, החברי כנסת לא היו. אנחנו אבל גם מדברים על החוק עצמו, החוק הוא לא הוגן, החוק הוא לא נכון, אי אפשר ליפול על אנשים בדיעבד, יש הרבה מאוד פגמים.
בהחלט, עוד מילים רבות יכתבו בעניין הזה, גם על ידי השופטים, ואנחנו נמתין אל הבאות. אני מודה לשניכם, צבי טסלר כתבנו, וצחי קבטינסקי, העותר הראשי נגד חוק דירה שלישית. תודה רבה לך. סיימנו את המהדורה המרכזית אל הערב. תודה לזאב סגל ולמנדיאור על הביצוע הטכני. תודה לאורחת הראשית אסתי פלד. תודה לכם מאזינים. ערב טוב ולהתראות.
עניין משפחתי, עולם של רגש, על מודעות עצמית, אינטליגנציה רגשית, איכות חיים ומה שביניהם. אתם מוזמנים להצטרף. עניין משפחתי, עולם של רגש, בכל יום חמישי ב-10 בבוקר, עם הרב שרגה שלחטר ויואב דיליון, כאן בכל חי. ילדים מספרים וזוכים. חברים במכבי שירותי בריאות? יש לכם ילד עם סיפור מיוחד שקרה לו וקשור לבריאות? ביקור מצחיק אצל הרופא? ילד גיבור שקיבל חיסון? אולי על הפעם שהיה חולה ונשאר בבית? התקשרו ל-039-039-039, תיבה מספר 12, הקליטו את הסיפור בקצרה בקולכם או בקולו של ילדיכם, ותוכלו לזכות ב-500 שקלים לרכישת בגדים בקידישיק, מתנת רדיו קול חי. הסיפורים הזוכים יושמעו בתוכנית עניין משפחתי בריא במשפחה מדי יום שני ב-11 בבוקר. אז מחכים לסיפורים של ילדי מכבי ב-039-039-039, תיבה מספר 12.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
שלום, כאן אבי עידן, ואני רוצה לספר לכם שלנו, בתחילת נדלן, יש הצעות אטרקטיביות להשקעות נדלן בארץ ובחול, במחירים שפויים, עם תשואות אמיתיות, ובעיקר עם ביטחון. 03-730-92-22. תחילת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-92-22.
נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לחתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך להירשם ללימודים ולהשתלב בחזית התעשייה וההייטק. הלימודים מתחילים בחו ד' סיוון 18 ביוני 2017. מהרו להירשם. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו 1-750-32-32. 1-750-32-32. כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
מבצע באופטיקה אלפרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין, ימים אחרונים, מהרו שלא תפספסו.
חייבת לקחת ברזל? את לא חייבת לסבול מתופעות הלוואי. אל תתפשרי, הכירי את ברזל קומפורט של אלטמן. פטנט חדשני לספיגת ברזל ונוח לעיכול. מגיע בצורת אבקה טעימה כשרה למהדרין. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244, 03-652-5244.
כאן הרב שרגא שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה ניצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
השנה עולים למירון בשיא הכשרות ובשיא המקצועיות עם מכשיר הדרן שמור לווייז בלבד מבית סמסונג רק ב-390 שקלים בלבד באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד הדרן, כוכבית 3230.
רשת מחסני חשמל מכריזה על הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל בקניון מבשרת החדש. רק מחר, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות על כל החנות. לדוגמה, מקרר 4 דלתות שער ב-4,990 שקלים, קיריים ב-390 שקלים, מגץ ב-29 שקלים, וגם ספינר מתנה על כל קנייה, ועוד המון מבצעים מטורפים שיינתנו במיוחד לרגל הפתיחה מחר, במחסני חשמל בקניון מבשרת החדש.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב באולפן יעקב גפן. שר זאב אלקין אמר במהדורה המרכזית כי השר בנט יודע שהבית היהודי והליכוד מתמודדים על אותו קהל מצביעים, ורוב האזרחים מעדיפים מפלגת שלטון, לכן הוא מנסה כל הזמן לבדל את עצמו מהליכוד. זה חוזר על עצמו בכל נושא, וחבל שלפעמים הצורך הפוליטי האישי שלו גובר על הממלכתיות, דברי אלקין. עוד אמר כי כישראלי הייתי רוצה שטראמפ יראה כאן את המדינה כמו שהיא, חזקה ופורחת, כזו שאינה צריכה שיצילו אותה כל הזמן. חבר הכנסת